נעסוק היום בהתבוננות במידת היראה, יראת השם, על פי המהר"ל. המהר"ל, כדרכו בכל נתיב ונתיב, הוא פותח את דבריו בפסוקים. והוא מביא בספר משלי, תחילת חוכמה יראת השם, ודעת קדושים בינה. הפסוק הזה נמצא במשלי. תחילת חוכמה יראת השם. כך אמר שלמה המלך. ולעומתו דוד המלך אמר ראשית חוכמה יראת השם. והמהר"ל מבאר מה ההבדל בין הדגשה תחילת חוכמה יראת השם ובין מה שאמר דוד ראשית חוכמה יראת השם. הוא אומר, שלמה המלך בספר משלי הוא עוסק בשבח החוכמה. כל הספר עוסק בשבח החוכמה, ושלמה המלך רוצה להדגיש שמעלתה של החוכמה שתחילתה יראת השם. ודוד רוצה להדגיש דווקא את מעלתה של היראה. והוא אומר, ולכן הוא אומר, ראשית חוכמה יראת השם. תחילה, פירושו של דבר שזה חלק מהחוכמה, תחילת חוכמה יראת השם, היראה היא חלק מהחוכמה. וראשית חוכמה יראת השם, פירושו של דבר שהיראה היא פסגת החוכמה, שיא החוכמה, היא הראש של החוכמה. שני הפסוקים מלמדים אותנו שהחוכמה והיראה, כלומר בהדגשה במיוחד של שלמה המלך, שהחוכמה והיראה זה דבר אחד. אם אין יראה אין חוכמה, ואם אין חוכמה אין יראה. ופירוש הדבר, הוא מעמיק להתבונן שזה בעצם נותן לנו את השורש של הבנת מה העניינה של היראה. החוכמה זה הדבר הראשון, בריאה ראשונה, יצירה ראשונה, הגילוי הראשון של ההופעה האלוקית. כמו באדם, המוח הוא המקור של כל החיות של האדם. הוא השורש. המוח והחוכמה שבמוח היא המכוונת את כל ההנהגה של האדם. כל ההופעה אחר כך של ההתנהגות של האדם, של אפילו הפנימית, המחשבתית, הדיבורית, המעשים. הכל מתחיל מהחוכמה. והחוכמה נמשכת ממקור, מהמקור העליון, מהמקור האלוקי. כמו באדם, כך בעולם כולו. השם חוכמה יסד ארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית בחוכמתה. זאת אומרת, החוכמה היא המקור של כל הבריאה כולה. בראשית כל הרעיון. ואחר כך הרעיון הזה הולך ולובש צורה, הולך ומתממש בפועל, וכל העולם כולו זה גילוי של הרעיון העליון, הרעיון הפנימי, הרעיון ברגע שמופיע הרעיון, זה כבר גילוי. ריבונו של עולם הוא מעל הכל כמובן. ותחילת ההופעה זה החוכמה. והחוכמה היא נמשכת מהמקור העליון, מריבונו של עולם. כלומר שההכרה שמקור החוכמה, מקור הכל, זה היראה. לדעת שהכל מאת השם, להתבטל אל השם. אם אין התבטלות, אם אין הכרה שהכל ממקור האלוקי, אין מציאות. ואם יש מציאות, מוכרחה להיות שיש הכרה. אם יש חוכמה, יש יראה. ואם יש יראה, יש חוכמה. או אם אין חוכמה, אין יראה. ואם אין יראה, אין חוכמה. החיבור של החוכמה אל מקורה, זה שורש עניינו של ההופעה, של המציאות. אז הווה אומר שיראת השם היא הכרה, היא הגילוי, היא הכרת המציאות הבסיסית שהכל מאת השם. שאדם הוא עלול, שהעולם הוא עלול מהעילה העליונה מריבונו של עולם. ואחרי שהמהר"ל נרקול להתבונן ראשית כל בפסוקים, שיטתו שהוא לומד את מאמרי חז"ל, מתבונן בהם, ולפי זה מעמיק, לברר את עניינה של המידה הזאת, מידת היראה. זאת אומרת, המהר"ל לא מחדש חידושים, ואחר כך מביא מקורות. הוא לומד, לומד בעומק את דברי חז"ל, וכך מתברר את האמת. להקשיב לדברי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, בפרק אין, לא, זה התחילה, סליחה, הוא מביא את הגמרא במסכת ברכות, בפרק אין עומדים. אמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך, שואל ממך, כי אם ליראה. שואלת הגמרא, האם את יראה מילתא זרותא היא? ואמר רבי חנינא, משום רבי שמעון בן יוחאי, אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. אמר הגמרא, אם לגבי משה מילתא זרותא היא. כלומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם ליראה, בסך הכל ליראה. שואלת הגמרא, וכי יראה זה בסך הכל, זה משהו כל כך קטן? עונה הגמרא שלגבי משה זה באמת דבר קטן. אבל משה אומר את זה לישראל. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם ליראה, כיוון שמשה חושב שבשבילו זה דבר קטן, האם זה לכלל ישראל גם כן דבר קטן? עונה, ממשיכה הגמרא ומביאה משל. משל אדם שמבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, דומה אליו ככלי קטן, מה הבעיה? עכשיו, יש לי. קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול. וצריך ביור, גם לביור של דברי הגמרא, מה הכוונה? למה באמת יראת השם זה מה השם אלוקיך דורש, שואל ממך? זה כאילו דבר קל, קל מאוד. מסביר המהר"ל באופן מאוד עמוק. הוא אומר, מה העניינה של היראה? היראה היא התבטלות כלפי ריבונו של עולם. הכרה ממשית לחוש שריבונו של עולם הוא העילה, הוא המקור של הכל, ממנו הכל נמשך, והכל בטלים אליו. לא רק הכל, גם אדם בעצמו ירגיש את הביטול לעצמי לריבונו של עולם. הביטול זה לא מציאות. הרגשה של ביטול זה לא הרגשה של יש משהו, זה הרגשה שאין כלום, שהכל ממנו יתברך. זה לא דומה להשגת חוכמה, שאדם קונה חוכמה ויש לו אחר כך קניין בנפש. קונה מידה אחרת, כל מידות אחרות, מידת הגבורה. אז יש לו מידה שהוא קנה אותה. כאן המידה הזאת, מידת היראה, היא בעצם מידה של התבטלות. התבטלות כלפי ריבונו של עולם. אדם לא חש שהוא קנה משהו, אלא להפך, שהכל מת השם, שהכל, שבכלל ממנו אין שום דבר. שהכל מטל אל ריבונו של עולם, שהכל ממנו יתברך. ואין עוד מלבדו. אז מי שחסר לו היראה, חסר לו הכל. ומי שיש לו היראה, בעצם זה כמו אין, זה כל דבר כל כך בסיסי. נותן משל, כמו למי שאין לחם. לחם זה לא דבר שקשה להשגה, אבל למי שאין לו, אז חסר לו הכל. למי שיש לחם, מה יש לו? לחם. אפשר אולי להביא משל מאוויר, גם נושם אוויר. יש אוויר, מה יש? כלום. אין אוויר, אוי ואבוי. בלי אוויר אי אפשר. אין יראה, בלי יראה, הכל חסר. אין כלום, לא שווה כלום. אם אדם לא תופס מאיפה המקור של הכל, אם אדם לא מבין שהמקור הכל ריבונו של עולם, ואדם לא מבטל את עצמו מתוך הכרה הזאת, הוא לא בא לי תחושה שהוא, שהכל ממנו, הכל תלוי בו, הכל שלו. אז מה יש לו? אז אין לו כלום. אחרי שהוא מרגיש, והוא מכיר בזה, ויש בו את המידת העירה, אז מה יש לו? אין לו כלום. הכל שלו. הכל שלו יתברך. אבל ההכרה הזאת היא הכרה בסיסית שבלעדיה כל התפיסות של האדם הן מעוותות. חסר לו הדבר הכי חשוב שיכול להיות. אין יראת השם היא חוכמה, היא החוכמה העיקרית. וכיוון שאם אדם משיג באמת את מידת העירה, אז הוא בטל, בטל כלפי ריבונו של עולם. זאת אומרת שהוא מחובר אל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שהכל ממנו. החיבור הזה הוא בעצם בסופו של דבר אוצר שבו נכנס הכל. לכן אמר שלמה המלך במשלי, יראת השם תוסיף חיים ושנות רשעים תקצורנה. מי שיש בו יראת השם הוא מחובר אל הקדוש ברוך הוא, מחובר אל מקור החיים, אז זה מוסיף חיים. הוא בטל כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא נפתח, הוא כמו כלי. משל למי שיש לו כלי, הוא כלי, כלי קבלה, והשפע האלוקי זורם עליו, אז זה ראשית כל, זה מוסיף חיים. ועוד אמר שלמה, ביראת השם יבטח עוז ולבניו יהיה מחסה. פשוט מאוד, אדם נשען על ריבונו שלם, הוא נשען על המקור הקיובי שיש בעולם. אז ביראת השם יבטח עוז, ולא רק לעצמו, אלא זה המשך לבניו, ולבניו יהיה מחסה. הכל מתוך ההכרה הזאת שהביטול של אדם כלפי ריבונו שלם. ויקרת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. שוב פעם, העירה היא כמובן, העירה היא מחברת את האדם אל מקור, אל ריבונו של עולם, וממילא החיים נמשכים, ממילא הוא שמור ממוקשי מוות, ממילא מי יש לו מבטח עוז. וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, אמר רבי חלבו, אמר אבונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה. אתה יראה את האלוקים, דבריך נשמעים. במבט ראשון, לכאורה, לא מובן למה חכמים אומרים שדווקא יראת השם היא גורמת שיהיו דבריו נשמעים. לכאורה, אהבת השם, מה פחות מיראת השם? אדם שהוא ירא, איך נראה אדם ירא? הוא נראה אדם מתבטל, אדם מצטנע, הכל מת השם. שום דבר אין בו, הוא נעשה ענב, כן? העירה מביאה לידי ענבה, דבריו נשמעים, הוא כזה צנוע, כזה נסוק, כזה, זה לכאורה מי שיש בו עירת שמיים, שיש בו אהבה, יש לו מרץ, יש לו כוח, תנופה, פלטן, יוזם, מוביל, דבריו נשמעים. מי שירא שמיים הוא כזה נראה כפוף ככה בעינינו, מפחד מריבונו של עולם. אבל בעומק הדבר, מי שהוא ירא שמיים הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. היראה מריבונו של עולם מתפשטת שיראים גם ממנו. הוא שייך לריבונו של עולם, הוא בטל כלפיו, הוא נעשה כאילו בלוע בתוך הגדולה האלוקית, כי הוא בטל, הוא כשל עצמו מהו. הוא נעשה עיקר בעולם, כי הוא שייך אל ריבונו של עולם, הכי שייך אל ריבונו של עולם, כי הכי הוא בטל אליו. אז דבריו נשמעים. זה לא רק, ואולי אפילו בחינה של מידה כנגד מידה, הוא בטל כלפי ריבונו של עולם, הוא שומע לריבונו של עולם, ממילא גם שומעים אליו. אבל זה לא רק מידה כנגד מידה, מפני שהוא שומע שומעים, אלא התכונה הזאת של השמיעה היא עושה תכונה של התבטלות כלפי הגודל האלוקי, ומי ששייך לגודל האלוקי יראים ממנו, דבריו נשמעים. מביא המהר"ל מדרש נוסף, יראה את השם בני ומלוך, ואם שונים אל תתערב. מהו מלוך? כל מי שהוא יראה מן הקדוש ברוך הוא, סופו לעשות מלך. ממי אתה למד? מאברהם אבינו, שנאמר כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ונעשה מלך. אמר רבי ברכיה הכהן בשם רבי חלבו, כתיב אל עמק שווה הוא עמק המלך, אל עמק שישבו הכל ונטלו עצים וקצצו ארזים ועשו כיסא והושיבו למלך עליהם, את אברהם אבינו. ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, אברהם אבינו ירא, נעשה מלך. והראיה, וכן יוסף אמר, את האלוקים אני ירא ונעשה מלך. וכן משה, כי ירא מהביט אל האלוקים ונעשה מלך, שנאמר והיה בישורון מלך. שוב, אותו ההתבוננות העמוקה, למה דווקא יראת השם היא מביאה את האדם למלוך? מפני שהעירה, כפי שאמרנו, כפי שאמר המהר"ל, העירה היא התבטלות אל הגדולה האלוקית, אל מלכו של עולם. וכשאדם מתבטל אל מלכו של עולם, הוא מקבל מהגדלות האלוקית עליו. הוא מואר באור הגדלות האלוקית, וממילא הוא נעשה עיקר בעולם, והוא נעשה מלך. אמרו חכמים במסכת שבת בפרק במה מדליקין, והיה אמונה תיתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, יראת השם היא אוצרו. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, עקבת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתור דבר, ואפילו אחרי שהוא ענה על כל התשובות, כן, כן, נסעתי ונתתי באמונה, קבעתי תמנת תורה, עסקתי בפריה ורבייה, ציפיתי לישועה, פלפלתי בחוכמה, הבנתי דבר מתור דבר, אפילו אחי, היא יראת השם אוצרו, אין, היא לא לא. אם יש בו יראת השם, כל מה שהוא אמר בעל ערך, אם לא, הכל חסר. כל התשובות מאבדות את ערכם. נסעת ונתת באמונה, הכוונה היא מסע ומתן. יש מפרשים, מאחר שאצלנו המושג אמונה הוא אמונה בריבונו של עולם, אז נסעת ונתת באמונה, מפרשים שזה למדת בעיון, עשית מסע ומתן של, לא של הלכה אלא של אמונה, ביררת את אמונה לעומק. אבל הפשט של הדברים, נסעת ונתת באמונה, במסע ומתן היית אמין, היית ישר, היית הגון. זה הדבר הבסיסי, זאת השאלה הראשונה שאדם נשאל. היית אדם אמיתי, ישר, אמין, לא רימית את הבריות, כשעסקת במסחר, אתה לא הסתרת את החסרונות של הדבר שאתה מוכר, אתה מכרת את הדברים כפי שצריך, אתה או היית קונה, אז גם כן לא גנבת את דעת המוכר, יכול להיות לשני הצדדים, להיות אדם אמין. וראוי גם להיעדר באמינות הזאת. זאת השאלה הראשונה שאדם נשאל של אל השמיים. השאלות האלה הן לא רק במסע ומתן, לא כולם עוסקים במסחר, אבל יש כל מיני קשרים ממוניים בין אנשים, בין פועל למעביד. האם הוא עשה את מלאכתו באמונה? האם הוא מילא את תפקידו כמו שצריך, לא גזל מהזמן של המעביד? האם הוא עשה את כל מה שנכון לעשות? האם הוא לא הוציא ויש היום אנשים נבחנים בבחינות, האם היו אמינים, לא תיקו ולא עשו כאן דברים שלא כהוגן? אמינות, אמינות, דבר קשה מאוד, כי זה לא כל כך מקובל. זה הסדר היום שלא צריכים להיות כל כך אמינים. אז השאלה הראשונה ששואלים את האדם, נעשית ונתת באמונה. קשה לעמוד בזה, אבל חייבים. וצריך לפעמים להתאר. עוד שהיה שאלות, קבעת איתי בתורה, עסקת פריה ורבייה. כל הדברים האלה, כל הדברים הבסיסיים, שמקיפים את כל היסודות של ההנהגה של האדם באופן היותר שלם. אבל אם אין בו יראת שמיים, חסר הכל. אם אין הכרה שהכל מאת השם, שריבונו של עולם ברא את עולמו, שכל ענייננו בעולם הם, אנחנו נבראים של ריבונו של עולם, ומגלים את כבודו של ריבונו של עולם בעולם, אם אין התחושה הזאת של ההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, חסר הכל. אבל המשך הגמרא מביאה, יראת השם היא אוצרו. אם אדם, על פי אותו הפסוק שלמדו את הדברים הללו שאדם נשאל, אז היה אמונות איתך סדר זרעים, איתך סדר מועד וכדומה, כל שישה סדרים. ואם יראת השם היא אוצרו, כן, ואליו הכל חסר. אדם למד את כל התורה כולה, את כל שישה סדרי משנה, את כל התלמוד, לא יודע את הכל, אין בו יראת השם, חסר הכל. היא האוצר. בלי האוצר הזה, זה לא רק שזה לא מתקיים, אין לזה ערך מלכתחילה, שזה לא מחזיק מעמד. כי כל המילוי התורני הוא מתוך הכרה שהכל מת השם. הרב מוסיק כאן עוד איזו נקודה עמוקה, שכשאדם לומד את התורה, ודבר השם לומד את התורה, כמה אדם יכול להשיג? כמה החוכמה האנושית יכולה להשיג מהתורה העליונה האלוקית? רק את אפס קצה, אולי אפילו פחות מזה. זה רק הופעות והערות מהגודל העליון של דבר השם, של התורה העליונה. וכשאדם מודע לכך ויודע שמשהו לומד, זה בעצם הערות, זה ניצוצות, זה הופעות מצומצמות לפי יכולת קליטתו מהגודל העליון. הוא יודע את זה, הוא מחובר אל התורה העליונה. לא שהוא יודע את התורה העליונה, את התורה הגדולה האלוקית השלמה, אבל יודע שיש, הוא יודע שזה כאן הערות שנמשכות מגדולתה של התורה. יש בו יראת השם, הוא יודע מה התורה בכלל, הוא יודע שזה דבר השם, הוא יודע שהכל גבוה ומעל גבוה, וכשהוא נוגע בתחתית של תחתית של הופעתה של התורה, הוא נוגע בגודלה של התורה העליונה. לא יודע, תופס את הדברים רק מבחוץ, רק את הצד החיצוני שלהם, וחושב שזה מה שיש. אין לו, חסר לו הכל. איך עובדים על יראת השם? אתם יודעים, לפני כמה שנים היה דיון רחב על העיסוק בתנ"ך, תנ"ך בגובה העיניים. היו כאלה מורים שלי שאמרו, תנ"ך צריכים להסתכל במבט שלנו, לפי הראייה שלנו, יצא על זה הקצף, איך אפשר להסתכל על גדולי הדורות הראשונים, על מי שהם הדמויות היותר גדולות, שלנו לדוגמה ולמופת, מלכי ישראל, דורות הראשונים, הגונים, הגדולים, אפשר להסתכל עליהם לפי איך שאנחנו רואים את עצמנו, איך שאנחנו מבינים. אלה שרצו לפרש את הדברים כך כדי כביכול ללמוד מזה, שמחו בדבר, אי אפשר להוריד את הגדולה, את הגדולה של הדורות הראשונים, ולהסתכל עליהם כאילו הם יצורים אנושיים בדור שלנו, מה עוד דור קודם. יש גם בלימוד האמונה בעירה, יש כאלה גם שיטות של פגישה עם ריבונו שלהם בגובה העיניים. מדברים אליו כמו חבר, מרגישים שייכות, מרגישים, כן, מדברים אליו, תמיד מדברים אליו, אתה שומע אותי, הולכים בחוץ, צועקים, מגונים, כן, ריבונו שלהם, שמע אותי, אני קורא, צועק, כואב. כמו שהייתה מחאה על ריבונו, על ללמוד תנ"ך בגובה העיניים, באה מחאה על צריך להרגיש את ריבונו של עולם, אבל להרגיש את גדלותו ואת ההתבטלות אליו. נכון, הוא אוהב אותנו. והוא רוצה בטובתנו, והוא קרוב אלינו מכל קרבה, אבל יחד עם זה הוא רחוק מאיתנו מכל מרחק. את שני הדברים האלה חייבים לזכור ביחד. אם אדם הולך רק לצד אחד או לצד שני, התפיסה היא חסרה. התפיסה האמיתית של יראת השם, אהבת השם, שכל קרבת השם, היא מצד אחד לדעת שהריבונו של מלוא כל הארץ כבודו, ובכל זאת איי מקום כבודו, מיד נשאלת השאלה, מיד שאנחנו אומרים את הדברים שמלוא כל הארץ כבודו, שרתיו שואלים זה לזה, איי מקום כבודו, ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו, לא יודעים מאיפה, אבל איפשהו, ברוך כבוד השם ממקומו. כלומר, ההכרה מצד אחד שבאמת מלוא כל הארץ כבודו, ההתלבשות של ההופעה האלוקית, היא מופיע בכל המציאות. כל דבר שיש בעולם, זה הופעה אלוקית. ריבונו שלו מדבר אלינו, אבל מדבר אלינו מגובה עצום. מי אין עוד מלבדו? מהגובה שאנחנו לא יכולים להשיג אותו. גבוה מעל גבוה. וכשיש את התפיסה הזאת השלימה, זאת תפיסה של אמיתית של יראת השם, חייבים לפתח את ההכרה הזאת, ומתוך כך את ההרגשה לחוש שריבונו של עולם נמצא והוא המקור של הכל, ואת התחושה של ביטול ש מי אני אומן? והאדם עומד לי בתפילה, מצד אחד הוא אומר ברוך אתה, וכאילו פונה אל דבר שנוכח, כביכול, כאילו, אבל מי אני שידבר לריבונו של עולם? מי האדם שאומר, פונה לריבונו של עולם ואומר לו ברוך אתה? מאיפה החוצפה הזאת? מאיפה התעוזה הזאת? מאיפה האבי אמינה לפנות אליו? לריבונו של עולם, ולדבר איתו. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אדם צריך כשהוא ניגש לתפילה להרגיש שהוא בעצם הוא לא יכול לדבר. וכוחו לדבר אל הריבונו של עולם מפני שהוא נותן לנו את הכוח. מפני שהוא אמר לנו להתפלל אליו. ולולי קיבלנו רשות, מי אנחנו שאנחנו נפנה לריבונו של עולם? איך אנחנו יכולים לפנות? על אחת כמה וכמה בלשון נוכח, שלא פונים לרב בלשון נוכח, אז זה ריבונו של עולם. אבל חז"ל תקנו לנו לומר בלשון הזאת, כדי באמת להרגיש שאנחנו פונים למציאות קיימת, קרובה, ממשית, עליונה מאוד, בלתי גבולית, אבל אנחנו קשורים לזה. וזאת עבודה שאדם צריך לעבוד. אם אדם, אנחנו יושבים ועוסקים בתורה כל היום, ואם העירה היא לא מתפתחת ביחד עם ההתפתחות הלימודית, אז העיקר חסר מן הספר. חייבת לראות יראת השם על פני הלומד התורה, והיא צריכה כל הזמן להתפתח, והיא נותנת עוצמות עצומות, היא נותנת כוחות בלתי מוגבלים. הרבה אנשים צעירים שואלים את עצמם, ריבונו שלה מעמיד אותנו באתגרים בלתי אפשריים, בלתי אפשריים. יש דברים, יש גירויים כאלה קשים שאי אפשר לעמוד בהם. אפשר קצת ונופלים. לעמוד לגמרי בלתי אפשרי. כל הפיתויים שיש היום, אי אפשר. גם בני ישיבה, גם אנשים שרוצים להתגבר, ומתאמצים ומשתדלים, לא מרגישים שהם יכולים לנצח. יש סוד אחד שאיתו אפשר לנצח, זה היראה. אם אדם יחוש באופן ממשי שריבונו של עולם נמצא ורואה וצופה וכותב ושומע ורואה ויודע הכל, ובתוכו חש את היראה האמיתית, מול זה שום דבר לא יכול לבוא, שום דבר לא יכול לנצח. זה מה שחז"ל אומרים לנו בתחילת שולחן ערוך, התגבר כארי, התגבר כארי. למה אמרו כארי? התגבר לעבודת השם. למה התגבר כארי? אומר הרב באורח משפט, שחכמים אמרו, כן, זה על פי הפסוק, יהיה גיבור כארי, שם כתוב גיבור וכאן כתוב התגבר. כן, במשנה כתוב, יהודה בן תימה אומר, אז כנמר, כלכנשר, אז כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. בא שולחן ערוך וכותב, התגבר, התגבר כארי. זה שם מישהו שפירש, אף על פי שאין לך כוחות, תעשה יותר מהכוחות שלך ותתגבר. בא הרב ואומר, זה לא, נראה לו שזה לא הפשט. הפשט הוא, יפתח טבע של אריה. אריה לא מפחד משום דבר. הוא מלך החיות. הוא גיבור. מי מפחיד אותו? הוא צפצף על כל הנבראים. אין לו, לא מפחד משום דבר. כך אדם צריך להיות בעבודת הבורא. צריך לפתח טבע כזה של ארי. אין מי, היצר הרע מפתח אותו. מי יעמוד נגדו? מי? כולם חלשים עליו. הוא מלך הכל. זה על ידי יראת השם. כשיש באדם יראת השם אמיתית, הוא צריך לעבוד על זה, לפתח יראת השם של תחושה אמיתית של ריבונו של עולם, מלא כל הארץ כבודו, והוא בטל כלפי, והקדוש ברוך הוא רואה ויודע הכל, והוא שייך אל ריבונו של עולם, ויש לו כוחות לשלוט על כל הדברים. ככל שיראת השם הולכת ומתגברת, השליטה נעשית יותר מלאה ושלמה. וזו עבודה שאנחנו צריכים להקדיש לזה ולהשתדל בזה ולעלות בזה, ואז יראת השם היא אוצרו, אז כל המעלות והמידות הטובות, ההנהגות הטובות, הם הכל, יש להם אוצר שמקיים אותם, ששומר עליהם.